על החיים ועל המוות. עורכת ומגישה דפנה לוי.
כשאחינועם ניני הייתה בכיתה ה', אבא שלה, שנהג לעניין אותה ולעודד אותה להביע דעתה בנושאים שונים, הראה לה מאמר על המתת חסד. המאמר הוליד עבודת מחקר, אז בבית הספר, ויכול להיות שאז נולדו גם היחס השלב הכמעט סטוי של אחינועם למוות, והיכולת שלה ללוות אנשים קרובים ורחוקים ולפעמים זרים מוחלטים אל מותם. סבתא רחל שלה הייתה כנראה הראשונה, היא נפרדה מן העולם הזה בגיל 97, כשאחינועם אוחזת בידה ושרה לה. אבל אחריה באו אנשים נוספים שביקשו את נוכחותה ואת קולה ברגעיהם האחרונים, ואחינועם מצידה מוצאת שהיכולת הזו לנחם אחרים היא פריבילגיה גדולה וגם מקור השראה.
היחס שלי למוות התחיל בגיל צעיר, זאת אומרת התחלתי לחשוב על המוות בגיל צעיר, אני בטח לא לבד, חושבת שהרבה אנשים מתחילים לחשוב על זה באיזשהו שלב, אבל אני ממש התעמקתי במוות.
מה זה צעיר?
מה זה צעיר? זה ממש בכיתה דלת ה'. אז אני זוכרת את עצמי מאוד מתעסקת בזה. אז אחד מהדברים, אני למדתי בישיבה בגיל, בניו יורק, ואני זוכרת שהסיפור של דוד המלך על מות יונתן מאוד מאוד השפיע עליי. על איך שהוא קם אחרי מות יונתן ו... כאילו התאבל בזמן שיונתן היה חולה, ואז ברגע שיונתן בעצם הלך לעולמו, הוא קם ויצא במחולות, ככה הסיפור. וזה היה שוקינג בשבילי, בתור ילדה. ושאלתי הרבה שאלות, אתה יודע, בישיבה לא מקבלים לי תשובות. זה... אבל שאלות היו לי תמיד הרבה. אז התחלתי לחשוב על זה אז, על למה הוא בעצם רקד? מה זה אומר? אולי הסיסטם הזה, שמלמדים אותנו שמישהו מת, צריך להיות מאוד עצוב, ואז יש אבל וכל הדבר הזה, וזה בעצם דבר נורא למות, אולי זה לא בדיוק. אז ככה התחלתי לחשוב על זה. ואז אני זוכרת שנה לאחר מכן, דווקא בישיבה שלמדתי, זה התחלק בין לימודי קודש ללימודי חול. זה,
אני שיטה... עדיין זה מפתיע אותי שקוראים כן, לזה ישיבה, למרות שזה של בנות.
זה ישיבה. לא, זה לא של בנות, זה בנים ובנות יחד. זה בכלל קונספט אחר, אין את זה בארץ. זה... משהו, המצאה אמריקאית שקוראים לה Modern Orthodox, אורתודוקסי מודרני, ממש דתי דתי, זאת אומרת תפילות, לימודי קודש, כשרות, צניעות, הכל, בני עקיבה כזה, ועל בנים ובנות לומדים יחד, והיום מתחלק ללימודי קודש ולימודי חול, יום לימודים ארוך, אגב אני חושב שזה רעיון נהדר למי שכבר רוצה ללמוד לימודי קודש, לשלב אותם עם לימודי חול ולעשות את כל הדבר הזה יחד, וגם ללמוד בנות יחד. בסך הכל הבית ספר היה בית ספר נהדר, קוראו לו SAR Academy. בכל מקרה, הייתה לי מורה נהדרת למה שנקרא Social Studies, לימודים על החברה, לימודי חברה. והיינו צריכים לבחור נושא לעבודת חקר, אני חושב שזה היי, כתהי. ואני... בחרתי את הנושא המתת חסד, יותנזיה.
כן. איך בכלל שמעת על זה?
אז אני אומרת לך, קראתי, אבא שלי היה מעריץ גדול של הניו יורק טיימס, הוא היה בכל סנדי, יום ראשון, קונה וקורא את הניו יורק טיימס. עכשיו, הניו יורק טיימס שדאז של יום ראשון זה הספר בערך, כאילו. כל יום ראשון זה היה האובססיון, הוא יושב וקורא את העיתון ומעמיק, והוא היה גם אבא שלי בכלל איש באמת מדהים. הוא תמיד קורא לי, תראי, יש כאן סיפור, יש כאן עניין, הוא מעניין אותי בעניינים שהיו דנים בהם. ענייני דיומה ו...
במה
current, current events. אבא שלי הוא מהנדס כימי.
לרגע חשדתי שאולי היה רופא והגעת לזה משם.
לא, לא, בא לי רופא, אני נשואה לרופא, אבל אבא שלי הוא מהנדס כימי, והוא איש גם בכלל מדהים וסקרן מאוד, ואני אגיד שבמה שינה את גורל המשפחה, בזה שהביא אותנו לארצות הברית, והוא למד ב... University of Rochester, אחרי זה בקולומביה יוניברסיטי, עשה את הדוקטורט שלו ואת הפוסט-דוק, וככה נשארנו בארצות הברית. אבל באמת אבא שלי סקרן לגבי הכל, ואני זוכרת שהוא עיר לתשומת ליבי שהיה דיון ציבורי גדול בארצות הברית בעניין המתת חסד. האם זה חוקי או לא חוקי? מדינות מסוימות, באופן עקרוני זה לא חוקי בארצות הברית בכלל, והיה סיפור ב... שלם בסופרים קורט, בבית משפט, בעניין הזה, ומדינת ניו יורק, והיו דיונים וזה. אני זוכרת שהוא שאל אותי, וזה הדבר, אבא שלי נתן לי את המתנה הזאת, שתמיד היה שואל אותי, גם מגיל צעיר, מה אני חושבת? מה דעתך על זה, הוא היה אמר לי. ואז הייתי צריכה לחשוב, מה דעתי? הוא לא היה אומר לי, לדעתי זה, אלא תמיד אומר לי, מה דעתך? ונותן לי ל... ואמרתי לו, האמת, אבא, אני לא רואה בכלל בעיה עם המתת חסד. אז הוא אומר, תראי, אולי כן צריך לחשוב, האם הבן אדם באמת רוצה, האם הוא מוכן, איך יודעים, וככה התפתחה שיחה שלמה ביני לבין אבי בנושא הזה, ואני החלטתי להקדיש את המחקר שלי להמתת חסד. ואז לא היה, כמובן, לא טלפונים ניידים, לא אינטרנט, לא שום דבר, זאת אומרת, זה היה ממש בימי הביניים, ולכן הלכתי לספרייה, וקראתי המון על הנושא, ועשיתי עבודת מחקר, שאני חושבת שהיא באמת מאוד השפיעה על החיים שלי, הייתה עבודת מחקר שעד היום, כאילו, נחשבת במש, כי בבית ספר הייתה יוצאת דופן מכל הבחינות, כי גם כישיבה, וברור שהיהדות לא מאפשרת בשום אופן, לראות בדבר הזה דבר לגיטימי, היהדות האורתודוקסית, הקלאסית. דווקא המורה שהייתה אמנם יהודיה, אבל מאוד חילונית, אמריקאית, מאוד לא דתיה, מאוד התעניינה, וכן, כאילו, אפשרה לי יותר לשאול שאלות ולחקור ולהביע את דעתי בנושא, ואחרי הדיונים רבים עם עצמי ובמחקר, אני הגעתי למסקנה, אני, זה, שבעיניי זה צריך להיות לחלוטין חוקי ואפשרי לאדם להחליט מתי לסיים את חייו. וגם שאלתי את השאלה העקרונית, למה אנחנו כל כך מתנגדים למישהו שמחליט לסיים את חייו? מה מפריע לנו בזה? אם אדם אמר, אני סיימתי את תפקידי, למה לא לתת לו? אם יש לו סיבות משל עצמו, אז אנחנו מנסים לשכנע אותו שלא. למה? כי לנו זה לא נוח? אולי לא זה כן, בן אדם שמאוד סובל, בן אדם שלא יודעת. או מכל מיני סיבות כאלה
מעבר
ואחרות.
מעבר לתיאוריה, את בגיל הזה נתקלת בסביבה שלך במישהו שלקח את חייו בעצמו? או...
לא. אז עכשיו אני אומר לך שבאופן עקרוני בחיים שלי, האישיים, חוויתי חס וחלילה מוות של מישהו מאוד קרוב אליי, חבר או חברה, כן בצבא, אבל שוב זה היה מישהו שהכרתי, קצת התיידדנו מאוד ואז הוא נהרג לצערי הרב, זה היה מאוד מאוד עצוב, אבל לא מישהו מדרגה, אז בטח שלא.
לא, אני שואלת אז על חנועם הילדה,
שעוסקת
פתאום בנושא הזה.
לא, לא. אני לא יודעת למה הנושא הזה כל כך משך אותי, הוא היה פשוט מרתק בעיניי, בכלל החיים והמוות. ואז, גם בתור נערה בוגרת, הסתובבתי ואני ממשיכה להסתובב, נכון, אני בת 54, לא בת 84, אבל בלי פחד מוות. זאת אומרת, זה לא דבר שמעסיק אותי בכלל, וגם לא יודעת. גם אני תמיד אומרת, לסועד, אם אני אמות מחר, באמת אני בסדר עם זה. אני עשיתי דברים, אני מרוצה עם מה שעשיתי, אני גם לא מאמינה שהנשמה מסיימת את תפקידה במוות, אני מאוד מאמינה בהמשך האנרגטי של הנשמה. וזהו, זאת אומרת, כל הדבר הזה של המעבר בין גוף אחד לשני, בין מצב צבירה אחד לשני, בין מצב אנרגטי אחד לשני, לא מהווה אצלי עניין גדול. עכשיו...
תראה, אני חושבת שגם אנשים שלא מפחדים למות בעצמם,
כן.
הפחד מפני המוות הוא מפני מותם של האנשים הקרובים והיקרים לנו.
אז גם כאן יש משהו שאנחנו צריכים מאוד לברר עם עצמנו, כאילו אני חושבת. זה גם, שוב, אנחנו לא... ברור שכשיש מישהו שאתה מאוד רוצה, אוהב להיות, אתה טוב לך וכיף, הוא איננו, אז משהו נעלם מחייך, וזה יוצר וקום. אנחנו לא רוצים לראות את האנשים האהובים עלינו סובלים, כואבים.
כן, זה בוודאי.
זה דבר. אבל אני דן עם אבא שלי הרבה בנושא הזה. אבא שלי תמיד אומר, אם אני מתחיל to lose it, זהו, לא רוצה. ואני בעדו. אני לא חושבת שצריך למשוך חיים בכוח. באמת, אני אף פעם לא הבנתי את ה... היסטריה הזאת של להשאיר אנשים חיים בכל מצב, גם כשבאמת מצבם קשה ונורא וזה כבר סוף. אני גם חושב שיש עוד דבר, אני גם חושב שזה בעיה מאוד מאוד של כנראה של התרבות המערבית לעומת תרבויות המזרח, שכל הגישה שלהם למוות היא בכלל אחרת, ואולי קשור גם לרפואה המודרנית, או לציפיות מהרפואה, pharmaceutical industry, זאת אומרת, כל הדברים האלה שהם לא מתחברים למקום הטהור של הנשמה, וחיי אדם. לא יודעת, הגישה שלי היא שהמוות הוא חלק מהחיים, לא מחדשת כאן לאף אחד, חלק מהחיים. זה קורה כשזה צריך לקרות ככל הנראה, ממקוחות סביבנו, גדולים איתנו, לפעמים מרצוננו באמת, או מהכוחות שפועלים עלינו. ואני אספח עוד דבר מעניין. מאז שאני גם ילדה, יש לי תחושות לגבי המוות. זאת אומרת, אנשים סביבי, בני משפחה שהם חולים, אז יש לי מין ידיעה מתי הם הולכים למות. אני לא יודעת להסביר לך את זה, אבל אני יודעת. וקראו לי פעמים רבות שהלכתי לבקר מישהו בידיעה שאני לא אראה אותו יותר, והוא באמת הלך או ילך לעולמה מיד אחרי זה. זה קרה לי פעמים רבות.
את יכולה לתת דוגמאות?
כן, זה נראה לי עם המורה שלי לפתוח קול, שליוויתי אותה ממש עד יום האחרון, ועם בני משפחה, לא מעטים, כן? עם סבתא שלי, אחי, אז סבתא שלי בכלל, זאת אישה שהייתה מאוד מאוד משמעותית בחיי, מאוד 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 מאוד, וליוויתי אותה ממש עד סוף ימיה, ואני חושבת שממש עזרתי לסבתא שלי למות, כי היה סביבה, הייתה הרגשה של הילדים שלה, של אבא שלי והאחיות וכולם, שלא, סבתא בסדר, היא תהיה בסדר, היא לא חולה, היא לא... אני אמרתי להם, אבא שלי, אבא, סבתא, היא תמות והיא גם צריכה למות, והיא רוצה למות. שחרר אותה. למה אתה... כאילו, אמרתי, היא מבוגרת מאוד, היא בת 97, סבא שלי כבר שנים לא היה בסביבה, והיא כבר לא דיברה וזה, אבל כשאני הייתי מתקרבת אליה, תמיד הייתה מחזיקה אותי חזק אליה ומקרבת אותי אליה, את הפנים שלי אליה. והייתי לוחשת לה ושרה לה ומדברת איתה, ואני בטוחה שהיא שמעה אותי ברור מאוד. והייתי כל הזמן אומרת לה, סבתא, זה בסדר ללכת. זה בסדר, אנחנו בסדר. היית אישה מדהימה כל חייך, נתת לנו כל כך הרבה. ואנחנו אוהבים אותך, וזה יאללה, איזה כיף.
את הרגשת שהיא זקוקה לה,
כן,
מראות האלה?
כן, כן. הרגשתי שהיא צריכה שחרור מגופה וממצבה. וזהו, והיא הלכה באמת לעולמה. גם אמרתי לאבא שלי, אבא, סבתא, הולכת למות, הולכת תשב קצת על ידה. וזה באמת קרה. בעלי אומר שאני מחשפה טובה. אבל יש לי ידיעה כזאת, אני מחוברת למקום הזה.
כן?
כן.
זו הסבתא שרצית שנדבר עליה?
כן, זאת סבתא רחל. כן, סבתא רחל הייתה דמות מאוד משמעותית בחיי, כי, ובחיי כולנו. היא... כשההורים שלי עברו לארצות הברית כסטודנטים צעירים, אנשים צעירים, הם היו צריכים עזרה, שני ילדים קטנים, וסבתא באה לעזור, לא רק להוריי, גם לדודי ודודתי, ולכל הבני דודים, היא ממש טיפלה, וזכינו בגדול, מהאישה הזאת, וגם סבא ישראל.
הם היו כבר ילידי הארץ, נכון?
כן, לא רק זה, מצד אמא סבתא רבה ילידת הארץ. וזהו, והם חיו איתנו, והם כל כך עזרו ומקסימים, וסבתא שלי לימדה אותנו שירים בתימנית, אבל גם היא הייתה עצמה מאוד מאוד, היא הייתה פמיניסטית כזאת, היא הייתה, את יודעת, בהגנה, היא על הנשק, היא הייתה עושה מורס, היא הייתה כזאת, היא
איפה תפוסה, היא גדלה?
באזור רחובות, שעריים רחובות, טירת שלום, זה המושב שסבא שלי גם הקים, כל האזור הזה. אז היא הייתה אישה מאוד מאוד חזקה, עם אופי מאוד חזק, אז היא גם לימדה אותי שירים, וגם...
רגע, היא באה לגור אתכם בניו יורק?
היא באה לגור, כן, בהתחלה זה היה קווינס, אחרי זה ברונקס, ניו יורק, היא באה, היא שנה לרצפה, סבא וסבתא אהבו לישון על הרצפה, הם לא אהבו מיטות, כאילו, סמיכות, לא היה כיף גדול מאשר להתקרבל עם סבא וסבתא על הרצפה, עם הסמיכות והקריות, זה היה פשוט כמו גורים. ובכלל, קצת לראות אותה בניו יורק, היא אישה כל כך נפלאה ומדהימה וחזקה ומצחיקה וחכמה. אז היה לי ממש הכבוד ללוות את סבתא שלי עד ממש יום האחרון, ואני רוצה להאמין, לעזור לה לעשות את המעבר למקום הבא שהיא הולכת אליו. וגם יצא לי ללוות חבר יקר מאוד שחלה ב-ALS, שזה מחלה איומה, אבל הוא היה אמיץ ונפלא.
צריך לספר מי זה או...
לא, אבל אני כן אבקש, אספר שהוא החליט בסוף לשים, יש אפשרות לקבל מורפיום, כאילו בדרגה יותר ויותר גבוהה, שבסוף...
זה מחלה שבה הגוף הולך ומתלווה.
ALS, כן, זה מחלה נורולוגית מאוד קשה. כי הגוף הולך ומתנוון בצורה קשה מאוד. פשוט הוא היה מדהים איך שהוא התמודד עם זה, והוא היה ממש מופת. והוא ביקש שבזמן שנותנים לו את התרופה הזאת, אני אשיר לו. ולכן היה לי את הכבוד ללוות אותו בשירה, עד שהוא כבר לא היה. זה היה מאוד 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 מרגש.
זה משהו נורא 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 אינטימי שמישהו שר לך.
כן. זה בא לי טבעי. אני חושבת שבמשך ההיסטוריה האנושית היו אנשים, שזה היה קצת תפקידם בחברה או בשבט, שהם היו אנשים שהיה להם את משהו, את הקפסיטי, אומרים באנגלית, נצטות שלפעמים מילים, אין לי מילים בעברית. הרבה שנים אני פה, אבל עדיין אנגלית הרבה יותר באה לי בטבעיות מעברית. שיש להם את היכולת להכיל את הדבר הזה, או שמשהו זורם מהם, ואני חושבת שאני סוג של כזאת, לא יודעת למה. זאת אומרת, הסיבה שאני לא יודעת למה אני זמרת. נולדתי זמרת, כמו ציפור. זה מין משהו טבעי. זה נולד בתוך, לסוג של יצור. כמו ציפור לא שואלת עצמה, למה אני אהפה ושארה ככה, כי כך נולדת. אז גם אני ככה נולדתי, אני חושבת.
כן, היא יכולה לראות איך, הרי למוזיקה יש השפעה נורא נורא חזקה, פיזית גם.
כן, לגמרי. אבל זה לא, המוזיקה היא רק חלק קטן מזה, כמו שסיפרתי לך על החבר הזה. העניין של היכולת או להכיל את הדבר הזה ולהיות שם מאוד ברגוע עם אנשים, עם המורה לפיתוח כל זה היה דרמטי ממש. כאילו,
איך זה, מה קרה שם? זאת הייתה אישה צעירה?
לא, אישה מבוגרת. שהיה לה מאוד קשה להיפרד מהחיים. היא לא רצתה להיפרד מהחיים. היא הייתה אישה שאהבה את החיים, הייתה אישה מדהימה שהשפיעה על החיים שלי מאוד מאוד ועל עשרות אנשים.
את רוצה לספר מי זאת?
כן, זאת חנה הכהן. היא ממש דמות בעולם המוזיקה.
שמתי התחלת ללמוד אצלה?
כשהייתי בת 18. והיא לימדה אותי כל החיים. מה זה לימדה אותי? לימדה אותי בצורה מאוד לא שגרתית. כאילו, אני הייתי תלמידה מאוד מאוד לא שגרתית. אני לא מהאנשים שלומדים בצורה קונבנציונלית.
אז במה זה בא לידי ביטוי?
בהאזנה למוזיקה ובשיחות נפש ובנשימות ובשירה. אבל מעט, לא הרבה סולמות וזה, כי אני לא סבלתי את זה. אז היא בטריק פה וטריק שם והרבה זמן יחד והאזנה, פשוט ככה, כאילו חוויה תרבותית אנושית עמוקה. היא עבדה עם אנשים רבים בצורות שונות, אבל זכיתי לבקר אותה ממש בסוף הידעתי שהיא מסיימת, והיא לא רצתה גם לראות אף אחד, אבל אני ממש התעקשתי ולשמחתי הילדים שלה אפשרו אותי להיות, ודיברתי איתה ושרתי לה, והיא שרה, היא כאילו תורידת אף מצב כבר זה, והם היו מהמומים, שהיא שרה איתי ביחד, וזה היה כל כך מדהים, ממש שרה את שירה, אני חושבת, האחרון. וגם לה היה לי הזדמנות כזאת להחזיק את היד שלה, וממש אנרגטית, הרגשתי מאוד מאוד חזק בגוף, את המעבר שלה, את המעבר האנרגיה הטובה אליה, המנחמת שאפשר. זה בעיקר המון פחד, אני חושבת, אני מתארת לעצמי שזה המון פחד. ואז גם יצא לי להספיד אותה, שזה היה מרגש מאוד. ואיתי המון, היא בכלל איתי, כל הזמן איתי האישה, אז אני מאוד מאוד אוהבת אותה, מרוח שלה איתי, המון.
כשאת מדברת על מעברי אנרגיות, ועל הישארות של הנשמה, או דברים כאלה, את הרי לא מדברת על איזה רוח רפאים, שמרחפת לנו פה בחדר, ו...
לא, לא.
יש לך איזה קונספט ברור, למה את מתכוונת בעניין הזה?
אני פשוט מאמינה קודם כל, אני מאמינה בהחלט בהפרדת גוף, נפש, זאת אומרת, אני חושבת שיש דבר כזה שקוראים לו הנפש, ויש את הכלי של הנפש שקוראים לו הגוף, והם מחוברים לזמן מה, ואז הם לא. ואז זה דבר אחד. אני בהחלט חושבת שצריך להתייחס לשניהם בכבוד רב מאוד, ולמצוא את הדרך להפגיש ביניהם בהרמוניה, אבל אני מאמינה בדבר הזה שקוראים לו הנשמה, או הכוח של הנשמה, שזה גם מתחבר לקונספט של אלוהים, לא מה שלמדתי בישיבה. אבל משהו אחר, גם הרבה למידה, זאת אומרת, בערבות שנותיי, אני גם לומדת וקוראת המון על דברים, מעבר לאינדוקטרינציה של הצעירותי.
את מגדירה את עצמך כאישה חילונית, או?
חילונית במושגים המקובלים.
של הדת הממוסדת.
של הדת הממוסדת. אני מאוד לא מתחברת לדת הממוסדת, אבל אני מאוד מתחברת מה שנקרא spirituality.
את יודעת, אני מנסה לחשוב פשוט, כי גם כשאת מופיעה על במה מול הרבה מאוד אנשים, ובוודאי כשאת שרה, נגיד, לסבתא שלך, תמיד יש ממולך אנשים שזה מייצר אצלם איזושהי חוויה מאוד גדולה. את מרגישה את ההבדלים?
בין אחד לשני.
או שאת בתוך עצמך כשאת שרה?
גם וגם. זאת אומרת, אני ברגישה. אני חושבת שבאופן כל אני בן אדם מאוד מאוד רגיש. להכל. ואני בהחלט רגישה למה שקורה בחדר בין אנשים, ביני לבין אנשים אחרים. אבל השירה שלי, בדרך כלל, אני מנסה לפחות, זאת השאיפה, לא באה בשביל לשרת בן אדם אחר, או מטרה מסוימת. אני מכוונת אותה מאוד למעלה. זאת אומרת, אני מנסה לרומם את השירה. אני גם אומרת את זה תמיד לפני כל הופעה למוזיקאים, שהמטרה שלנו היא לרומם את האומנות עצמה, את השירה עצמה, את היופי של האומנות. לא את עצמנו, בטח לא את האגו שלנו. אנחנו לא באים להגדיל את עצמנו, אלא להגדיל את החוויה האומנותית. ותוך שאנחנו עושים את זה, אנחנו מייצרים את החוויה היפהפייה שקורית בינינו על הבמה, ועם הקהל, או עם whoever שאנחנו איתו בחדר. וזאת המטרה. יש בזה משהו מאוד דתי. אני חושבת שאני מגדירה את עצמי בן אדם דתי, כאילו במובן, יש לי דת, הדת שלי היא התמסרות אמיתית לאומנות, לאהבה, לרוח. כמה שאני יכולה, אנחנו עובדים על זה כל החיים. אז זה בהחלט חלק גדול מחיי.
מה שרת לסבתא שלך?
שירים שהיא אהבה מאוד, שהיא הייתה צעירה והיא לימדה אותי, שירים של רחל המשוררת וזה. קטן הוא ודל הוא חדרי, זה אחד מהשירים שהיא מאוד מאוד אוהבת.
לא את השירים התימניים שהיא לימדה אותי?
לא, דווקא. לא. קצת, לפעמים אולי יומה הוא אבא, זה שיר על אמא ואבא. אבל אני חושבת שסבתא שלי הייתה, היחס שלה לתימניות שלה היה גם מורכב. היא הייתה אישה תימניה, אבל מאוד מאוד פתוחה לעולם ולתרבויות, והיה לה גם קושי עם הדבר התימני הזה, שהוא מקום שמדכא נשים, שמדכא חופש, היא הייתה רגישה לזה, הבינה את זה היטב, הייתה מאוד גאה בנו, הנכדות שלה, שאנחנו כאלה עצמאיות, ופורצות דרך, ועורכות דין, רופאות, יש לי בין הבנות דודות ממש תותחיות, ואומניות גם, זמרת אופרה, בדודה שלי, אחותי, עושה מוזיקה אקספרימנטלית, ואני עושה מה שאני עושה, הייתה מאוד גאה בנו. וממלא עורכות דין. אז כן, זה היה סבתא, אבל אני דווקא רציתי לספר לך סיפור מאוד, שמאוד מחובר לנושא השיחה שלנו. לפני כמה שנים, החלטתי, ממש לפני הקוביד, החלטתי להקדיש אלבום שלם ליוהן סבסטיאן באך. וזה אחד מהפרויקטים שהכי נהניתי לעשות ממש בקריירה שלי, ביחד עם גיל דור, שותפי הנפלא והאגדי. לקחנו יצירות של באך, למדתי לשיר אותם, והוא למד, זאת אומרת, עשינו להם עיבודים לגיטר השירה, שזה בכלל, בפני עצמו דבר מאוד מאתגר, כי זה, הוא לא נכתב לפורמט הזה בכלל. ואני החלטתי לכתוב מילים באנגלית, אמרתי לך, אנגלית עדיין שגורה בפי הרבה יותר מעברית. וזה היה גם אתגר מטורף, לכתוב מילים ליצירות של באך. קודם כל, מה להגיד? הרי אתה לא, אם אין לך משהו באמת מעניין או עמוק, מיוחד להגיד, לא כדאי, באך בטח לא צריך אותי, לא שאני אשיר אותו ולא שאני אכתוב לו מילים, אם זה לא, לדעתי לפחות, משהו באמת מיוחד. Moses bringing those tablets of tin, love for a woman and man. I don't need all of humanity, all I need is you, you, you. Oh mama, did you not expect me? אני עשיתי אלבום שלהם, קוראים לו Letters to Bach, ו...
שמשך אותך במיוחד, למה?
Bach הוא אני פשוט נשגב בעיניי, ממש נשגב, קרוב מאוד לאלוהות, מבחינת מה שהוא כתב ואיך שהוא עשה, איך שהוא רקם את, את מה שנקרא פוליפוניה, הוא היה המאסטר של הפוליפוניה. דברים פלאים ומרגשים ויפהפים. אין כמו באך בשבילי, באמת. אני אוהבת מאוד מוזיקה קלאסית ומוזיקה בכלל, כל מיני מוזיקה, אבל באך יש לו מקום מיוחד מאוד. גם אצל גיל דור ושנינו ביחד. בקיצור, התחלתי לבחור מגינות, והיו לי כבר דברים שבאו לי מאוד ב... והייתה מגינה אחת, אחת מהיפהפיות, שלא הצלחתי לכתוב לה מילים. פשוט, לא בא לי איזה רעיון וכבר כמעט ויתרתי עליה. באותו זמן קיבלתי פנייה מאיזה גברת, שהזמינה אותי, ביקשה ממני ומגילי, לבוא לבקר חברה שלה, טובה, גם חולת אותה מחלה, באמת ארורה, ALS, שהחליטה לנסוע לשוויץ, למתת חסד. והיא ככה הייתה, היו לה בקשות אחרונות, ואחת בבקשות הייתה לפגוש אותי, מאוד הריצה אותי, ואהבה אותי ואת גילי ואת המוזיקה שלנו. ברור שזה היה לנו כבוד פלוס פלוס, כאילו, ממש מרגש, ונסענו, זכרת לאיזה מקום די רחוק, והגענו אליה. היא כבר הייתה במצב שהיא יכלה להזיז רק את הראש שלה, והיא הייתה אומנית, אז היא הייתה עדיין צעירה עם איזה מכחול בפה או משהו, משהו באמת כוח רצון. חייכה, הייתה מאושרת לראות אותנו. שבנו איתה זמן רב. דבר די מדהים, זאת אומרת, זו הייתה חוויה רוחנית לחלוטין להיות עם האישה הזאת ולשיר לה. להיות, אני יצאתי משם ממש, לא יכולתי לרגע, כמה וכמה ימים. ואז הבנתי שזה היה, הנה, הנה, זה היה, הנה השיר של בך, המגינה הנשגבת הזאת של בך. בעצם החלטתי לכתוב שיר עליה, שיחה איתה מעבר לחיים ולמוות. ואני חושבת ששם, בשיר הזה, יש באמת את כל הפילוסופיה שלי לגבי המוות. שם זה קרה. כי בעצם אני מדברת, it's called all of the angels, כל המלאכים. ואני אומרת שם, שכל המלאכים בטח עומדים בשורה, ומקבלים אותך כשאת נכנסת, ולא מאמינים שבאת אליהם, הם לא אומרים שבכלל יצרוק, הם או נגיד הקונספציה שלנו, של מה צריך להיות, אומרים ככה, לא, אבל את באת ואמרת, לא, אני עושה את זה בדרכי, ובאתי עם sunlight, זה קשה, צריך לתרגם את זה, אבל את באת, you know, believing in the sunlight and singing, את באת בצורה חיובית לתוך הדבר הזה, וכל the angels הבינו שהם לא יכולים עלייך, כאילו, פשוט באת אליהם, הנה, כל הגלורי שלך. Together, surely they'd say we need you. If all of the angels stood together, they would embrace and greet you. Some say everything has always been the same, but they wouldn't if they had a chance to meet you. Now daylight is fading, and I will be waiting for you to send a sign from where the wind has taken every song, every smile. Your spirit has awakened sunlight birds. זה ערב שכשישבת איתה, וכל זה כשאת אומרת שלא נרגעת מזה, אחר כך ימים, שזה לא הייתה, זה לא היה מין מפגש שהוא כולו דמעות ועצב. לא הייתה שם דמעה אחת. זה היה מפגש של אושר. היא כל הזמן חייכה, אני שרתי לה את כל מה שהיא רצתה, והיא רצתה שירים שמחים, רצתה כמובן את החיים יפים, שרתי לה איזה 4 פעמים, וכל ומי שאלה היא מאוד אוהבת, שירים שלי, וכאילו, זה היה, היינו שמחות, פשוט שמחות, היא הייתה שמחה, אני הייתי שמחה. לא הרגשתי, תראי, אני חושבת שהמקום הזה שבו אדם יודע מה בנשמתו, זאת אומרת, יש לו איזו ידיעה עמוקה מה טוב לו, הוא לוקח את עצמו, הוא לא מובל על ידי החיים כמו איזה סמרטוט, אלא ככה זוקף קומתו אפילו במצב הזה, וזה מה שהיה שם. ראו את זה באור עיניה. היה כל כך, היה בזה כוחה בהשראה. אני קיבלתי ממש השראה מטורפת ממנה. והחלטתי להנציח אותה בשיר הזה, ממש אותה ואת כל הסיפור הזה. ומה שיפה כל כך ביצירה הזאת, ככה אני הרגשתי שזה ממש קרמטי החיבור, שגם ביצירה יש מין התפתחות כזאת, שהולכת ממנגינה מאוד נעימה לאזור מינורי יותר דארק, ששם יש בדיוק את הדאוט, את הספק. אבל בעצם אני מה שקורה לנו, אבל אנחנו מתגעגעים, אבל אנחנו מתגעגעים, אבל מה נעשה בלעדייך, אבל עצוב לנו, אבל את... בחרת, וזה שלך, באיזה יופי, ותמיד תזכרי אצלה, כאילו, תזכרי בתור the giver, כאילו, the giver of, and brave and courageous, אמיצה ונותנת ומוארת, וזהו, וכל כך, כשסיימתי לכתוב את זה ולהקליט את השיר הזה, אמרתי לילדים שלי שיהיו, כשאני אלך, זה השיר שאני רוצה שתשירו לי, אז בן שלי אומר, נראה לכם שמישהו יכול להשיר את השיר הזה? חוץ ממישהו משוגע כמוך? אמרתי לו, הילדים שלי מוכשרים יותר ממני, אמרתי, תשירו, תשירו, או שפשוט תלחץ פליי.
רגע, גם במוזיקה? כי אני ראיתי את היצירות אומנות שלהם מהגן.
הם גם מוזיקאים.
אבל גם במוזיקה?
כן, 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 הם לא, אני לא מאמינה שהם יבחרו בדרך הזאת, זה לא נראה לי בליבם, כל אחד בכיוון שלו, אבל כן, הם קיבלו את המתנה הזאת, וזה חבר לחיים, מוזיקה זה חברה לחיים.
כן. כי באמת הפן הזה, הרבה פעמים נורא משתלט, הפן הזה של מישהו עומד ללכת, או מישהו הלך, לפעמים זה הרי קורה בהפתעה, והגעגועים האלה, או העצב, או ההיעדר הזה בעולם, משתלט על כל דבר אחר.
נכון, הוואקום, כן. האין.
כן.
צריך לעבוד על זה. זה לא מצב פשוט, אבל אני מאמינה שאנחנו צריכים, זה הרבה באיך אנחנו תופסים את הדבר הזה. צריך קצת להפריד מעצמנו. להפריד מהצרכים שלנו האישיים. אנחנו רצינו, היה לנו נעים או לנו נוח שהבן אדם הזה נחמד, ולחשוב, אוקיי, קודם כל, הוא או היא או whatever איננו כבר. זאת אומרת, זה כבר. ואנחנו מתמודדים עם ההיעדר, פעמים רבות מתחזקים מזה, צומחים מזה, עוברים הלאה מזה למקומות אחרים. אני מאוד מאמינה בעניין של איזשהו סוג של דברים קורים, כמו שהם צריכים לקרות, הם קורים, אפילו שאנחנו לא יכולים אולי להבין למה ואיך, ולמה זה קרה לנו, זה לא בתוך הקפסיטי שלנו תמיד בדיוק להבין.
אני מנסה כל הזמן לחשוב על המילים האלה שאת אומרת שהן בסך הכל אופטימיות, כי מי שבאמת מצליח לאמץ מין הבנה כזאת, או לגשר יותר נכון בין ההבנה של זה לבין להרגיש את זה ממש,
כן.
אז כנראה יותר קל לו להתמודד עם כן. המהלך של החיים.
כן.
אני מנסה כל הזמן להבין את זה על רקע, את יודעת, אנחנו חיות עכשיו בתקופה.
איומה, כן.
שיש מסביב כל כך הרבה אבל ומוות, וכל נכון. כך הרבה...
אם את יכולה, אני יודעת שזה דבר שקשה לתפוס, אבל אנחנו כולנו רגילים תמיד לראות את עצמנו בתור אינדיבידואלים, אני והסביבה שלי ושלי ושלי. אבל יש גם דבר כזה שקוראים לו הקולקטיב. יש את הנשמה הקולקטיבית, התודעה הקולקטיבית של קבוצה של אנשים, של עם, של עולם, של דברים חיים, של living organisms, כן. אז ככה יש, אנחנו עכשיו חווים אבל או loss אחד עצום של היצור החי שקוראים לו עמנו. זאת אומרת, אם את כן. יכולה להסתכל על זה ככה, זה קצת עוזר לסדר, זה לא עושה את זה יותר קל, אבל זה נותן איזשהו ויזואל, לי זה עוזר בכל מקרה, לעשות ויזואליזציה כזאת. עכשיו, כל loss, איך אומרים loss?
אובדן.
אובדן, that's it. כל אובדן הוא מצד אחד שבר והיום, ומצד שני תמיד איזושהי הזדמנות לצמוח ולגדול, אפילו ממקום הכי הכי קשה, אפילו שקשה לך להבין את זה או לראות את זה, אפילו זה לוקח לפעמים עוד, זאת אומרת, צריך לקפוץ עוד דור או עוד תקופה.
כן, את יכולה לראות אותנו צומחים כן, ממה שקרה?
כן, כן. אני לא מפסיקה לחשוב על זה, שהמדינה שלנו, לצערי הרב, שהייתה במקום מאוד מאוד לא טוב הרבה 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 שנים, הייתה צריכה את הטראומה הזאת, את הטלטלה הנוראית הזאת שבה לצערי על חשבון הרבה מאוד, נגיד, תאים אינדיבידואליים בתוך הגוף, בשביל לצמוח וללכת בדרך אחרת שתביא אותה בעתיד למקום יציב יותר של שלום וסגסוג. אני באמת חושבת ככה, כי בווקטור שהיינו בו, זה מקום מאוד מאוד לא טוב. זה מגיע לדעתי לזה כך או כך, למלחמה כזאת איומה או אחרת, לאובדן היום כזה או אחר, לשבר, להתפרקות והתפוררות. זה קרה ככה, ושלא יקרה יותר. אני מאוד מאוד, אני ממש מתפללת ומאחלת ועובדת, גם את מה שאני יכולה לעשות, בשביל להביא את עצמי ואת סובביי ואת העם והמדינה האהובה עליי, למקום טוב יותר.
למה בכלל שאלתי את זה קודם? בגלל שחשבתי לעצמי שיש בטח, אני מניחה ש... היו בוודאי אומנים שאם היו מבקשים מהם לבוא, לפגוש אנשים זרים לגמרי על סף מותם, זה היה מבהיל אותם, או שזה היה... הם היו מתקשים לעמוד בצער שמתלווה לזה בדרך כלל. ואת ככה נרתמת לדבר כזה, מביאה את עצמך, מסוגלת להתמודד עם זה, ועוד מקבלת מזה השראה.
אז זה בדיוק, אני לא יודעת להסביר לך את זה בדיוק. אני גם, בכלל הייתה תקופה שהייתי הולכת לשיר לאנשים ולבקר בהוספיסים.
כן?
כן.
איך זה נולד? מה? תספרי לי.
ביקשה ממני משפחה פעם, ואז התחלתי לעשות את זה יותר ויותר, כי ראיתי כי טוב, כאילו, קראתי שאני מתחפרת לזה. משהו, אני לא מנרתעת מהעניין הזה של המוות. זה לא מפחיד אותי, או מגעיל אותי, או משהו כזה. זאת אומרת, זה לא מרחיק אותי. להפך, אני רוצה להתקרב לאנשים שנמצאים במקום הזה ולתת להם אהבה. וגם אנשים אבילים. אני גם במלחמה הלכתי המון למשפחות והייתי ישבתי איתם. משפחה אחת במיוחד, זה היה מפגש מאוד מרגש, לא פשוט בכלל, שאיבדו את הבן. וגם אחרי המלחמה, ישר אחרי השביעי באוקטובר, הלוואי שיכולנו להגיד אחרי המלחמה, אבל עוד לא. פרסמתי פוסט בפייסבוק שמי שצריך אותי, אני בא. לכל דבר, כאילו. מי שצריך את הקול שלי או את נוכחותי. באמת קיבלתי הרבה מאוד פניות, והלכתי עם הרבה מאוד, להרבה מאוד מקומות, זו הייתה תקופה.
איזה סוגים של מדהימה. פניות? זה אנשים שגם קודם...
תראה את עצמי שאנשים שמכירים את המוזיקה שלי, לא, או אוהבים אותה, לא אנשים שלא אוהבים אותי, אדוואי.
לא, בסדר, אני תהיתי אם זה...
לא אנשים שהכרתי.
מה אנשים בעצם מבקשים?
את נוכחותי או את קולי. אז נגיד, ישבתי עם איזו קבוצה של רופאים, שהיו באותה תקופה מאוד, די להם, מאוד קשה להתמודד. עוד איזו קבוצה של אנשים, באתי לבקר. קבוצה של אמהות באיזה קיבוץ, אני לא מכירה אותם, וחשבו שנוכחותי יכולה לעזור להם. הופעתי המון בקיבוצים שערכו מפונים, בבתים, זאת אומרת, אפילו מפגשים, זה שיחה ואיזה שיר או שניים, ומשפחה אחת.
ומיד נוצר קשר?
כן.
כי זה אנשים זרים הרי.
כן, אני אין לי בעיה עם אנשים זרים. אני לא מפחדת מאנשים בכלל, אני אוהבת אותם. אני באמת אוהבת אנשים.
כן.
אני אוהבת להכיר אותם, מסקרנים אותי נורא. החיים שלהם מסקרנים אותי. אני חושבת שכל מספרי הסיפורים וכותבי השירים והמשוררים נורא נורא מסוקרנים לגבי אנשים. מה קורה שם בפנים?
כן.
מזה אנחנו דולים את כל השירים שלנו בעצם. ואני התחלתי לכתוב שירים בעצם. בעצם אף פעם לא חשבתי להיות זמרת. אני הייתי משוררת כילדה. כתבתי שירים, ממש poetry מה שנקרא. ואני מאוד אוהבת מילים, הייתי...
ופרסמת אותם גם?
הייתי, אני מדברת על גיל 7, 8, 9.
לא, אולי היה אלון הישיב.
לא, אבל כן הייתי כותבת שירים לכל חג ולכל יום הולדת ולכל אירוע. אני הייתי ה-scribe כזה, המינסטרל, אומרים באנגלית, של הכיתה. ובמקהלה וכאלה. ואז גם התחלתי לכתוב שירים, או להלחין בהתחלה, כאן בארץ להלחין שירה של לאה גולדברג המופלאה. ובאלבומים הבינלאומיים שלי, איזה שירים שאני כותבת ומלחינה. זאת אומרת, זה בעצם מה שעניין אותי, להיות סונגרייטר. ואז במקרה גיליתי גם שאני שרה. זה היה יותר מקרים מכל דבר אחר. זהו, אז אני אוהבת אנשים, ואני אוהבת לשבת איתם ולשמוע, ואין לי בעיה גם להיות פיזית איתם, להחזיק להם את היד ולחבק אותם. אני מאוד, זה דברים שאני מאוד
אוהבת. וזה מיד קורה כשאת באה לנחם ככה, או...
כן, ניחום אבלים זה בדרך כלל דבר קצת קשה, אבל שזה לא ממש משפחות אבלות, אלא קהילה מסוימת, או אנשים שפשוט צריך, כל מיני. אז זה מאוד מאוד בקלות היה מגיע למקומות מאוד טובים, מאוד אוהבים וחמים, ואותי זה מאוד מאוד חיזק גם, עוזר לי להתמודד עם ה... כי הנותן הוא המקבל כידוע. אז היה לי תקופה חשובה מאוד.
התחלת להגיד שמשפחה אחת במיוחד.
כן, משפחה שאיבדה, הבן דוד פנה אליי, זה היה מאוד קשה, המשפחה הייתה מפורקת ממש, זה היה רק ההורים והילדים, וגילי ואני, והבחור הזה שהזמין אותנו, ועוד זוג חברים.
ואת מי הם איבדו?
הם היו פשוט מפורקים את הבן שלהם. ומה שמדהים, זה הבן היה מפקד ביחידה שעכשיו הבת שלי משרתת בה. עכשיו התגייסה לאותה יחידה בדיוק, והבחור הזה, שהוא כאילו הקצין האגדי שהלך לפני, בשביל להגן על הטירונים, כאילו, שהטירונים, שהיא עכשיו אחת מהם, שלא יקרה להם כלום, אז הבחור בא קדימה והקריב את חייו. פשוט טרגדיה נוראית. אז עכשיו ביתי באותה יחידה, ביתי חיילת קרבית.
אז את אמרת שבאמת ניחום אבלים זה יותר קשה.
כן, זה קשה.
מאיפה את מגייסת שם את ה...
אני לא יודעת. כי למשל גילי ישב על ידי הגיטריסט, התייפח. מזל שהוא לא צריך לשיר, הוא רק צריך לנגן, גם זה היה קשה, אבל... אבל ואני... לא, זה לא שאני לא זה, אבל משהו בי, אני לא יודעת. אני, כאילו אני מתייחסת לזה אחרת, אני באה לזה ממקום אחר, שאני לא יכולה להסביר לך בדיוק למה, זה לא מאוד רציונלי. זה מאוד מהנשמה ומהאנרגיה ומהמקום, אני פשוט, אני מרגישה שיש לי אולי תפקיד, אבל זה לא מרגישה, אני נמצאת, אני לא חושבת על זה, I am it. ואני גם רואה בזה פריבילגיה מאוד מאוד גדולה. להיות מקום שאפשר להאסף אליו, ונותן, מאוד נותן מבחינת אנרגיה וזה. לפעמים אחר כך, נגיד, בלילה או בערב, אז אני קצת יותר, אני נושמת את זה ומרגישה יותר את העצבות עוברת דרכי.
כי אמרת שבעצם הנותן הוא המקבל.
נכון.
מה את מרגישה שקיבלת מכל ה... עשית הרבה מאוד פעילות בתקופה האחרונה.
את הפריבילגיה לתת. פריבילגיה עצומה שאתה יכול לתת נחמה, לתת קצת אור, לתת מרפא, לתת נחמה, פשוט זה, אין, בשבילי אין אושר גדול מזה, זה פשוט אושר.
סוג של, תדעת,
מה זאת אומרת?
מקצוע טיפולי.
או בקרה. אני ובעלי אומרים את זה כל השנים, הוא רופא ילדים, ואני זמרת, אנחנו מתעסקים בדיוק באותו דבר. מזוויות אחרות קצת.
כן, זה נקודה יפה להסתכל על זה ככה. ובמה את היא עסוקה עכשיו מבחינת מוזיקה?
אז התחלתי לכתוב שירים סוף סוף, אחרי כל ה... אחרי שאיבדתי עם עין, אחרי שאיבדתי ואיבדתי עם עין ועם א', יוצאים שירים לאלבום, את יודעת, איך אני אומרת, מכל אסון, אסון תמיד יוצא זה. אז במשך כזה שנתיים, שלוש האחרונות, אני הייתי עסוקה מאוד, והופעתי המון, וזה אמרתי לעצמי, אני חייבת לעשות אלבום חדש, ואין לי זמן, לזמן לכתוב שירים, אני יותר מדי עסוקה, קשקשתי לעצמי קשקושים. אז החיים סידרו לי ברייק גדול מאוד, והשראה מטורפת, ופתאום באו המון שירים נורא יפים בעיניי, אני מאוד... מתחברת אליהם.
את יכולה לשתף לאיזה ניצנים של משהו?
אני מעדיפה שלא, אבל אני אגיד לך כן משהו שגם במנוסף לאומנות האחרות שדיברנו עליהם היום לגבי הנשמה והמוות ודברים אחרים ואלוהים, אני אף פעם לא מייחסת את השירים שלי לעצמי. זאת אומרת, אני לא כותבת אותם, אני פשוט מקבלת אותם, אני מוצאת אותם. זאת אומרת, שיש לי נגיד כמו night vision, אוקיי? יש אנשים או מכשירים שמאפשרים לך לראות בלילה. אז לי יש איזשהו vision או אוזניים מיוחדות שיודעים למצוא את השירים האלה, לשמוע אותם, כי הכל הרי קיים כל הזמן. יש מישהו שיודע לקלוט אותו, כמו שצמח קולט טל, למשל, או עלה קולט טל, או פוטוסינתזה. זה אותו סוג של תהליך, איך אתה יכול, עובר, מעביר את האור ועושה ממנו מזון. אז אני מעבירה את האור ועושה ממנו שיר, כאילו אתה משהו שעובר דרכי דרך בסיסטם.
שמעתי את זה גם מסופרים.
מסופרים.
כמו שהם מרגישים שהם כאילו חלק מאיזה נהר גדול כזה, שהם דוחפים איזה קרש לכאן וזה כן.
בדיוק. וגם זה שאני מאוד מזדהה עם הדימוי הזה, וגם את זוכרת שהם, שהתקופה מסוימת היו מין ציורים מקושקשים כאלה, שאם בהית בהם ראית את הסוס קופץ החוצה?
כן, שזה היה תלוי עד כמה את מתרכזת, מתרחקת.
בדיוק. זה מה שקורה, זה תהליך כתיבת השיר, בעיניי. זאת אומרת, זה סוג של, יש המון, יש מצלול, יש כל מיני דברים, ופתאום זה כאילו, it comes together, ופתאום יש דמות שנמשכת אליך, כי את הסתכלת בזווית הנכונה, היית רגישה, היית שם. זה מה שקורה. ומכיוון שאני לא רואה בזה את הפרופרטי שלי, כאילו את הרכוש שלי, או שמשהו שקשור לה, אלא שפשוט יש לי קולטנים מסוימים לדבר הזה, אז תמיד אני מאוד אסירת תודה שהנה, וואו, זה הגיע, זה בא. עכשיו, פתחתי את העלי כותרת שלי לשמש, וזה בא אליי. או שמתי את האצבע ככה ברוח, בזווית הנכונה.
כן.
אז זהו, אז ככה באו השירים בעקבות השביעי באוקטובר, אחרי הרבה תובנות.
הם עוסקים בזה בצורה קונקרטית מבחינת המילים?
לא, כן ולא. אבל בצורה שלי, כמו שאני אוהבת, אני לא, זה לא לקרוא עיתון. וזה גם לא שירי אבל. יש שם, לא, יש מקום אחר, מקום עמוק של התבוננות ושל, מכל מיני זוויות גם, שונות. גם זוויות מאוד חיוביות, כי אני אמרתי לך, התקופה הזאת של ההופעות שעשיתי, נגיד, זה התקופת עושר בשבילי. הנתינה של ללכת לקיבוצים ולמושבים ולבתים ולתת, לשמח אנשים, ממש לשמח גם הם לבסיסים צבאיים, והרגשתי שאני בנתינה הייתי באקסטאזה. פשוט, באמת, הרגשתי במקומי הטבעי. אז כתבתי שיר על זה, באנגלית. האלבום הוא בינלאומי, הוא מיועד למי שרוצה, אבל הוא באנגלית.
מתי עתיד לצאת?
אני לא יודעת, כרגע אני עדיין בתהליך הכתיבה שלו.
עוד לא בהקלטות?
לא. הקלטתי דמו, מה שנקרא, את השלבים הראשונים של השירים, ואני צוברת עוד שירים, וכן, אני לא ב... I'm not rushing, כאילו, שזה יהיה נכון. אני אוציא את זה. וזהו, אני עושה את זה. וכן, והוא מאוד עסוקה במצב המאוד מאוד מדאיג ומאוד כואב. גם יוצאת להפגנות, כמו שתמיד עשיתי.
אני רואה אותך מתופפת.
כן, כן, גם מתופפת.
בשורה של המתופפים.
כן, כן.
וכל פעם אני מתפעלת מכמות האנרגיה שזה מצריך.
כן, 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 זה. אבל אין ברירה. וגם עובדת המון במדיה הבינלאומית, ומתמודדת עם זה. כמה שאני יכולה, זה מאוד משפיע לרעה, עלינו כישראלים, עליי כאומן ישראלי, על הכל. המצב מאוד 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 קשה. שוב, צריך לעשות לו טרנספורמציה לאיזה מקום חיובי, אין לנו ברירה, אם לא, אז באמת זה מדיג ביותר. אני מנסה לא לחשוב על זה, אני מאוד מאמינה במחשבה פוזיטיבית, קונסטרוקטיבית. אני מאמינה בזה באמת, ואני מנסה ליישם את זה כמה שאפשר.
אני מאוד מאוד מודה לך על כך.
אני מודה לך, ותודה על השיחה המעניינת.
תודה.